שיחת היום עם הרב חיים הורוביץ. ערב טוב, מאזיני כל חי היקרים, שוב אנו נפגשים לשיחת היום, שעה שבה נוכל לחשוב, להרהר, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות על רעיונות, נקודות או כלים מתוככי פרשת השבוע שזכינו לקרוא בשבת שעברה עלינו לטובה. שבת מברכים, חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, חודש של ישועות, חודש של ניסים, חודש של חיוכים. וכבר יש לזה גם הלכה למעשה, כפי שאנחנו יודעים, שמי שיש לו דין, כדאי שישמור אותו לחודש אדר, כי עד מזלם של ישראל נמצא על כף המאזניים בצורה הטובה ביותר, בשונה מחודש אב. אנחנו בראש ובראשונה נודה, בהודעה אינסופית לבורא כל העולמים, על החסדים אשר גומל איתנו ערב, הבוקר וצהריים, ועל כל המתנות הנפלאות שנותן לנו בורא עולם, ועל הזכות ששוב נפלה בחלקי לעמוד כאן בפניכם ולשוחח איתכם על דברים מתוככי פרשת השבוע. ריבונו של עולם, אנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד, שתמשיך הלאה לתת לנו עוד ועוד, ונזכה לעשות רצונך בלבב שלם ולעובדך בלבב שלם. תודה מיוחדת לכל העוסקים במלאכה, לישי פופובסקי התוכנאי, ולכל הנפלאים כאן ברדיו קול חי, ולכם מאזינים יקרים שבחרתם לעזוב הכל הכל, ויחד איתי להפליג, לשמוע וללמד, ואולי לצאת מעט טובים יותר, או לפחות עם תובנות אחרות או איכותיות יותר, על מנת שנוכל לשדרג את החיים שלנו. אנחנו זכינו בשבת לקרוא את פרשת משפטים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. כידוע, הפרשה פותחת את המשפטים מיד לאחר שעם ישראל זכה בפרשת יתרו לעמוד למרגלות הר סיני ולקבל את התורה בנעשה ונשמע. מיד כמו עם ישראל עוברים לפרקטיקה, עוברים לתכלס, לא מבזבזים זמן, והנה כבר פורסים בפנינו כמו שולחן ארוך את הדברים הנפלאים, את הסדר של הדברים, מה צריך לעשות, כיצד צריך לעשות, איך צריך לעשות. לא בכדי גם קדמה פרשת משפטים לפרשות שיגיעו בהמשך, תורמה ותצווה, ששם רוצים לקבל את המתנות למשכן, וכדי שנדע אם הכסף שאנחנו נותנים הוא שלנו או לא שלנו, חשוב שנברר קודם בפרשת משפטים את הליכות הממון, ואז נוכל לדעת מהו כסף כשר שאיתו ניתן לעשות צדקה. ברשותכם מאזינים יקרים, ארצה להתמקד על תחילתה של הפרשה, ובתחילת הפרשה, כפי שכבר ציינתי, אנחנו עסוקים בעבד עברי. עבד עברי שכידוע מדובר באדם שגנב, לא עלינו ולא עליכם, נתפס, רוצים לקחת ממנו חזרה את הכסף, אין לו מה לשלם. אנחנו יודעים שכאשר גנב אין לו מה לשלם ונמכר בגניבתו. עבד עברי הוא זה אשר גנב ולא יכול לשלם את הגניבה חזרה, התבזבזה הגניבה, נעלמה הגניבה, לא קיימת, ואז בדין מוכרים אותו לעבד עברי אצל משפחה מאוד טובה, ושם הוא עובד, מתפרנס, והכסף הולך לגניבה, וגם תוך כדי הוא לומד כמה וכמה לימודים על החיים. והאמת, שהדברים מאוד מרגשים ומאוד מיוחדים, כבר ידועים בדברי המוסר, שהסיבה שהפרשה פותחת דווקא במקרה האגום הזה של בן של הקדוש ברוך הוא שגנב וזקוק לשיקום, ולא בעוד הרבה הלכות נפלאות שיש לנו בתוך אחרי פרשת משפטים. זה מהסיבה שידועה לכולם שכאשר במשפחה יש כל כך הרבה ילדים, אף שכולם נותנים נחת ועושים כל כך הרבה טוב, ברגע שישנו ילד אחד שקצת סטה מן הדרך, שם נמצא בעצם הראש של ההורים, שם כל דאגתם, ושם הם מפנים את תשומת הלב שלהם, ולכן גם הקדוש ברוך הוא כאב רחום וחנון, בוחר דווקא בתחילתה של פרשת משפטים לטפל קודם כל בבן הזה העובד, בבן הזה שזקוק לשיקום, לתדריך, וזקוק בעצם לענות על המסלול הנכון ולהיות בן אדם טוב יותר. אבל ידועים דברי הגמרא, כל הקונה עבד, מי שקונה עבד עברי, בעצם קונה אדון לעצמו. ולמה? כפי שכבר אנחנו לומדים בדברי חזל, ומביאים את זה רש"י ותוספות והגמרא, שאם יש לו לאדון קר אחד או כסת, סמיכה אחת, הרי שמי שקודם זה העבד על פני האדון, וטוב לו אימך. כך הגמרא מבארת במסכת קידושין, וכולנו יודעים שבעצם העבד הזה שמגיע לבית, למשפחה החמה הזו, ששם הוא אמור לבנות את העתיד הטוב שלו, בעצם מקבל יחס VIP, יחס נדיר, יחס מועדף. אם יש רק סמיכה אחת או קר אחד, הרי שבעל הבית נאלץ לרעוד מקור, וזה שיוכל מה שנקרא להתקרבל בלשוננו תוככי הסמיכה, זהו העבד ולא האדון. והאמת שזכיתי בשבת האחרונה יחד עם ארגון מיוחד שנקרא איחוד הצלה בעיר נתניה לשבות את השבת, הזמינו אותי של לשאת כמה הרצאות. אחד מאורחי הכבוד שהיו שם היה רבה הראשי של נתניה, הגאון הרב קלמן בר, וזכיתי לשמוע ממנו רעיון נפלא. באותו הרגע ששמעתי את הדברים אמרתי, את זה אני הולך לחלוק איתכם יחד, מאזינים יקרים, בתוכנית שלי שיחת היום. וכך הוא שאל, הלא מדובר פה בסך הכל בגנב. נכון, גנב שזקוק לשיקום, זקוק לטיפול, זקוק למשפחה חמה, למשפחה תומכת, רוצים לבנות אותו, לא רוצים לקלקל אותו, כמו שאנחנו מכירים שהם את כל הגנבים מטילים בבתי הסוהר, ומשם יוצאים גנבים טובים יותר, מקצועיים יותר. אנחנו מבינים את הרעיון שעומד מאחורי זה, את הראש הרחום והחנון של התורה הקדושה, את הלב שהתורה הקדושה רוצה לתת לילדים שלה, אבל אחרי הכל הוא שואל, לאן הגענו? אותו אדם גנב, אותו אדם שעשה מעשה שלא יעשה, עבר על דברי תורה, אותו אדם שלא רק שעבר על דברי התורה ועשה מעשה שהוא לא אנושי, שהוא לא מכבד, גם בלי קשר לתורה, לגנוב זה דבר שפל, אין לו אפילו ממה לשלם, הוא גם בזבז את הכסף. אותו אדם בסופו של דבר עם כל הרצון הטוב לשקם אותו, הלא מדובר בגנב. אז מה זה היחס הכל כך מועדף הזה שהוא מקבל? גם אם הוא היה כמו בעל הבית, זה גם היה מספיק מכובד. גם אם הוא היה קצת פחות מבעל הבית, מבחינת היחס, זה גם היה מספיק מכבד. מספיק שהוא היה נחשב כטוב הילדים של בעל הבית. מספיק שהתורה הייתה ממקמת את אותו גנב במקום ראשון אחרי בעל הבית. קל וחומר אם הוא היה ממוקם במקום של בעל הבית. אבל להיות מועדף על פני בעל הבית, להגיע למקום כזה שאילו יש קר אחד או קרת אחת או סמיכה אחת, הגנב הזה, העבד העברי הזה, הוא עדיף על פני בעל הבית. איך אפשר לתפוס את הרעיון הזה? מה מוביל הרעיון הזה? איזה מסר התורה רוצה להעביר לנו, ומה עומד כאן מאחורי כל הדבר הזה שבעצם אומר וטוב לו אימך, שבעל הבית אמור בשיקום העבד ובהעברת המסרים לתת לו יחס עודף אפילו יותר ממנו. להוביל אותו למצב שכמו שהגמרא מגדירה שמי שקונה עבד עברי, קונה אדון לעצמו. מה קרה? איזה מעשה טוב במרכאות אנחנו אומרים הוא עשה שמגיע לו כזה יחס VIP. לאיזו מדרגה מרוממת הוא הפיל שמגיע לו כזה יחס מיוחד, עודף מעל בעל הבית הרחום והחנון שהסכים לקחת אותו אליו הביתה ולהתנהג אליו בכפפות של משי ולקנות לו אדון לעצמו. מה הסוד? מהו המסר? מה זה מלמד אותנו? לאן זה מוביל אותנו? זו שאלה כואבת. זוהי תובנה שצריכים לעמוד וללמוד אותה. ובעזרת השם גם להוציא ממנה את המסרים הנכונים. אולי ברשותכם ננסה רגע לעבור אל מקום שנדמה על פניו שהוא קצת פחות קשור, אבל הוא ידוע מאוד. אנחנו מכירים כולנו את הסיפור העצוב במגילת רות, שפותח עם אלי מלך, ועם את שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, ואלי מלך שהיה אדם עשיר גדול, הוא עוזב את הכל, הוא הולך לשדה מואב. כפי שאנחנו יודעים, חז"ל הקדושים אומרים שהסיבה שהוא עוזב ופורש לשדה מואב, זה משום שהוא לא רצה כביכול להאכיל את האנשים ולתת לעניים את הצרכים שלהם ברעב הגדול שפקד שם את כל האזור כולו, אבל כן הוא נענש בעונש כבד מאוד, כפי שאנחנו יודעים, שנפטרה המשפחה שלו, והוא, הדברים ידועים. וצריך ללמוד את התובנה, את הרעיון שעמד מאחורי המעשה של אלימלך. אלוהים מדובר בגדול הדור, מפני מה הוא בורח. ואם הוא בורח תוך כדי חשיבה שזו אכן הדרך הנכונה, אז מה רוצים ממנו חז"ל ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? אבל כך אמר הגאון הרב קלמן ברעיון נפלא, אינני זוכר בשם מי, הוא אמר שהוא בעצם ניסה להעביר מסר לדור. הלא הקדוש ברוך הוא מביא עלינו ניסיונות במטרה שנתקרב אליו, במטרה שנתחזק, במטרה שנעשה את הטוב יותר, שנהיה דבקים בו ולדבקה בו. גול אל השם ויתחולל, אשלך על השם יהבך והוא יכלכלך. תלמד שפונים אליו, וגם אם בורחים, בורחים אליו ומנוס אליו. הוא אדון כל והוא מנהל את העולם. ושפע כזה או אחר יהיה לך או לא יהיה לך, אם תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. הושענא חבוקה ודבוקה בך. ואלימלך מנסה להעביר את המסרים הללו לדור, והדור לא מוכן לשמוע. הדור מנסה להתעמך בו. הדור מנסה להתעשר ממנו, לאכול מהידיים של אלימלך מידי מתנת בשר ודם, ולא להתחזק ולהבין מהי מתנת שמיים. אומר אלימלך, אין לי ברירה. אם הם נשענים עליי, ובגין כך שהם מרגישים שיש להם גב כלכלי יציב, גב כלכלי חזק, הם לא פונים לקדוש ברוך הוא, הם לא מתקרבים אל בורא העולם, אני אאלץ לעזוב. אולי אם אני אעזוב והם ירגישו שאין להם משענת כלכלית, או אז הם יצליחו לקיים את כל דברי המוסר שאני אמור לתת להם, ושיבינו שהכל נמצא ממנו יתברך. וזוהי הסיבה שהוא עושה את הצעד הזה. זוהי הסיבה שהוא עוזב, זוהי הסיבה שהוא לוקח את כל מטלטליו, ועוזב את העיר רק מפני שאותם אנשי העיר, תושבי המקום, יבינו שאין פה משענת בשר ודם. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. מתוך אותה נקודה אלימלך עוזב את המקום, ובכל זאת, אם זאת הייתה הנקודה, אז מהי התביעה שהייתה כלפי אלימלך שהוא נענש בעונשים כל כך כבדים? רעיון אחד צריך ללמוד, וזהו המסר גם שלנו פה בפרשת השבוע. וזו הנקודה שאנחנו רוצים לעמוד עליה היום בשיחת היום. נכון, צריך לתת דברי מוסר לדור, צריך לחזק את הסביבה, צריך להאיר את הסביבה, אבל דבר אחד אסור לשכוח. הדרך הנכונה ביותר, הטובה ביותר, האיכותית ביותר, הדרך שרק אפשר דרכה להעביר מסרים, זו דרך הנתינה. דרך האהבה, דרך החיבוק. אם אלימלך היה משכיל להבין כי דווקא דרך השפע שהוא ייתן לאותם מסכנים, ועל הדרך אספר להם כמה גדול השם. אם אלימלך היה משכיל להבין שדווקא תוך כדי התמיכה, תוך כדי היחס המועדף, תוך כדי השפע שהוא ירעיף עליהם, אז הוא ידבר איתם על בורא עולם וקרבת אלוקים, אז זה היה תופס. אבל לתת מוסר בלי לתת נתינה, בלי לתת שפע, בלי לתת חיבוק, אלו דברים שלצערנו הרב לא מצליחים להועיל. הנה אברהם אבינו. אברהם אבינו גדול מפיצי שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אברהם העברי, שהוא מעבר אחד וכל העולם כולו מן העבר השני. איך בחר אברהם אבינו לקרב את כל הנפשות, את כל הנשמות, את כל הנפש אשר עשו בחרן, כפי שאנחנו מכירים את דברי רש"י, מלמד שאברהם מגייר את האנשים ושרי מגיירת את הנשים. באיזו צורה הם פעלו? באיזו דרך הם הלכו? באיזה מסלול הם הצליחו להביא את כל העולם כולו לקרבת אלוקים ולהבנה שיש בורא לעולם? שיש מנהיג לבירה, כדבריו של אברהם אבינו. דרך האוכל, דרך השפע, דרך הענקה, דרך נתינה, דרך אהבה, דרך חיבוק, דרך גב. כשהיו מגיעים אנשים מסכנים, רעבים, צמאים, כאובים ודואבים, אברהם אבינו לא בחר לשוחח איתם על בורא עולם טרם שהוא נתן להם לאכול. אברהם אבינו לא בחר לתת להם מוסר ודברי אלוקים חיים לפני שהם אכלו, שתו, ישנו ונהנו. רק אחרי שהוא נתן להם ורץ בשביל לתת להם וטרח הוא יחד עם אשתו לתת להם שפע גדול, הם אכלו ושתו ורחצו ונהנו. אז היה אומר אברהם, כשהיו אומרים לו תודה, לי אתם אומרים תודה, אני לא הכתובת. תודו לקדוש ברוך הוא, הכל ממנו יתברך. ובדרך הזו של נתינה בלתי פוסקת, שנתינה ללא הרף, הצליח אברהם אבינו לקרב כל כך הרבה נשמות. הצליח אברהם אבינו לחבק, לאהוב ולקרב אל אבינו שבשמיים כל כך הרבה אנשים. כי הדרך של הענקה, הדרך של הנתינה, הדרך של החום, הדרך של האהבה, היא הדרך שיכולה לדבר אל האנשים. זהו הזמן וזהו הרגע שהם פותחים את הלב, וממילא גם האוזן נפתחת. ודברים, דברי מוסר, תוכחת חיים יכולים להיכנס אל הלב הפנימה. שיחות מוסר טובות ככל שתהיינה, כל עוד אין את הנתינה, אין את הענקה, אין את השפע, אין את החיבוק, אין את האהבה, כבודם במקומה מונח, אבל כניסה ישירה אל תוככי הנפש עדיין אין. כך הייתה דרכו של אברהם. זה מה שטבעו מאלימלך. זה מה שהתורה הקדושה מעבירה לנו כבר בתחילתה של פרשת משפטים. הילד הזה, הבחוצ'יק הזה, היהודי הזה גנב. הגנב הזה זקוק לטיפול. הגנב הזה זקוק לשיקום. הגנב הזה צריך להתחיל ללכת על דרך המלך. יש צורה איך עושים את זה. יש דרך איך פועלים. יש סגנון איך מדברים. אפשר לתת לו בעל הבית שהוא דרשן גדול, שהוא חכם גדול, שהוא נעים הליכות, שהוא ישמע אצלו דברי מוסר, דברי תוכחה, הסברים נפלאים על גניבה, כמה שזה חמור וכמה שזה משחית את הנפש, וכמה שזה לא נכון, וכמה שזה לא טוב, וכמה שצריך לחזור בתשובה, ושמה שמגיע מגיע, יכול להיות. יכול להיות שזה גם יכול לעזור. אבל הדרך הטובה ביותר להעביר מסרים, זה קודם כל לתת ולתת ולתת. לחבק ולחבק ולחבק, לאהוב, לאהוב ולאהוב. רק כאשר יראה אותו עבד, שהוא מקבל יחס מועדף, רק אשר ישכיל להבין אותו הגנב, אותו העבד העברי, שכאשר יש קר אחד, כסת אחת, סמיכה אחת, והוא רואה את בעל הבית רועד מקור, אבל הוא מתקרבל ביום ובלילה הסגרירי הזה בתוככי הסמיכה, סמיכת הפוך. החיבוק הזה, הנתינה הזו, היא זו שתפתח לו את הלב להקשיב דברי חוכמה ודברי אלוקים חיים. רק בדרך הזו ניתן להעביר מסרים. רק דרך חיבוק, רק דרך אהבה, רק דרך נתינה. ופה מוסיף סיפור נפלא, שאני חייב לשתף אתכם הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא שמע כמדומני בלוס אנג'לס, באחד המקומות שהוא היה באמר שם, התארח אצל יהודי מבוגר מאוד, שהיהודי הזה יש לו באמת אהבה גדולה לתורה. היהודי הזה ככה מראה לו בגאווה בסלון ביתו את התמונות של כל הנכדים והנינים שלו, של כולם הולכים בדרך התורה והמצוות, כולם יהודים יראי השם, תוך כדי שהוא ככה מתגאה בנחת ככה של סבא רבא, עובר איתו על כל התמונות ואומר לו, תראה איזו משפחה הקמתי, תראה איזה יופי, תראה איך כולם הולכים בדרך השם, תראה איזו משפחה מפרגנת, משפחה מפוארת, משפחה מכובדת. ואז הוא מושיב אותו ואומר לו, בוא אני אספר לך איך זכיתי למשפחה כזו. בוא אני אספר לך מה הותיר בי את הרושם לדורי דורות, מה זה אהבה לתורה ויהדות ודרך המצוות. וכך הוא מספר. הייתי בחור צעיר לימים, בן 15 כמדומני, ומאוד מאוד רציתי ללכת וללמוד תורה בישיבתו של הגאון רב שמעון שקופ בגרודנה. המקום בו הייתי גר, ההליכה עד גרודנה, עד ישיבתו של הגאון רב שמעון שקופ, היה משך זמן של 3 ימים. אני גדלתי במשפחה מאוד ענייה, אבל הוריי הבינו שאני מאוד מאוד רוצה ללמוד בישיבה של הגאון רב שמעון שקופ. ביקשתי והפצרתי בהם, אמרו לי, תשמע, יש לך 3 ימים ללכת? אמרתי, אני מוכן גם לזה. צידו אותי במה שכבר היה בבית, לא היה הרבה, אבל מה שהיה שמו לי בסקית, קצת מאכל, מעט משקה, את התפילין שלי לקחתי, גמרה לא הייתה אז, אבל אחר זכרתי איזה 2 דפים שעליהם רציתי להיבחן אצל הגאון רב שמעון שקופ, וכך מצאתי את עצמי בתור בחור בן 15 צועד רגלית לגרודנה. ביום ובלילה, לילה אחד זכיתי לישון, וזה מלונית שמישהו ראה אותי ככה בחוץ, צעיר אמר לי, בוא תיכנס, יש לי מיטה פנויה. הלילה השני ישנתי באיזה בית הכנסת, אומר לך את האמת, בלילה השלישי כבר לא ישנתי, כי הבנתי שאני צריך כבר להגיע, ומרוב התרגשות, אני כבר נמצא בפעתי גרודנה. בקושי אכלתי, בקושי ישנתי, כל מה שעשיתי כל הדרך, זה שחזרתי ושיננתי לעצמי את דפי הגמרה שעליהם אני אמור לעבור את המבחן אצל הגאון רב שמעון שקופ. וכך זכיתי לאחר היום השלישי להגיע להיכלי הישיבה הקדושה. שאלתי את אחד התלמידים איך נמצא ראש הישיבה. הוא אמר לי שאני חכה ונמתין פה ליד החדר. הוא אמור להגיע, ואז הגיע בחור אחר ואמר לי, תיכנס אצל רב שמעון שקופ הביתה. נכנסתי אליו הביתה, כמובן דפקתי בדלת. פתח את הדלת הגאון רב שמעון שקופ, ואמר לי, שלום עליכם, מי אתה? אמרתי לו, תשמע, אני גר פה מרחק 3 ימים, אני רוצה לבוא לישיבה ללמוד. הוא אומר לי, בן כמה אתה? אמרתי לו, אני בן 15. הוא לי, פה בישיבה ככה לומדים קצת גילאים יותר מבוגרים, אני מוכן ללמוד במכינה של הישיבה של הרב. טוב, בוא אני אעשה לך מבחן, ואם אתה תתקבל ותעבור את המבחן בשלום, אז אנחנו נכניס אותך לישיבה. כולי התרגשתי, אני עומד לעבור את המבחן לפני הגאון רב שמעון שקופ, על אותם 2 דפים שאני כבר משנן 3 ימים ברעב, בצמא, בעייפות, בכל הדרך הלא פשוטה הזו. ורב שמעון שקופ מושיב אותי על כיסא, ואני יושב, הוא יושב ממולי, הוא אומר לי, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, מתי אכלת בפעם האחרונה ארוחה חמה? אני נדהמתי מהשאלה. אמרתי לו, אני אגיד לרב את האמת, אני 3 ימים האחרונים בוודאי לא אכלתי כי הייתי בדרכים, ואני חושב שאם אני חושב אחורה, אז ב3 חודשים האחרונים לא אכלתי ארוחה מבושלת חמה. טוב, אז חכה פה רגע. שמעון שקופ בכבודו בעצמו, נעמד במטבח הקטן שהיה לו שם בבית, ובישל בשבילי ארוחה מאוד מאוד טעימה, ואמר לי, תאכל. אני כמובן הייתי נרגש כולי, ככה לקבל ארוחה חמה, מעשה ידיו של הגאון רב שמעון שקופ, בירכתי, אכלתי בהתלהבות, הוא יושב על ידי, אני מסיים את הארוחה, הוא אומר לי, טוב, השאלה הראשונה למבחן עברת בהצלחה. יש לי עוד שאלה אחת, שאם גם אותה תעבור בהצלחה, אז תוכל להתקבל לישיבה. מתי בפעם האחרונה ישנת על מיטה עם שמיכה וקרית? התחלתי לבכות. אני נער בן 15. באמת שגם בבית שלי אין מיטה כל כך. אני בתורנות עם אחי הגדול, כשהוא יוצא לישיבה, אז אני ישן על השק שלו. שמעון שקופ הבין את המצב, נתן לי מיטה, הציע לי מיטה, נתן לי להתרחץ, אמר לי, תיכנס לישון, כשתקום אנחנו נדבר. ישנתי שעות ארוכות, קמתי מדושן עונג, שבע, ישנתי על מיטה, נוחה. כשהתעוררתי חיכה לי הגאון רב שמעון שקופ עם חיוך ואמר לי, אחרי שגם את השאלה השנייה למבחן ענית בצורה נכונה, התקבלת לישיבה. זה היה המבחן, הליך הכניסה שלי לישיבתו של הגאון רב שמעון שקופ בגרודנה. מה אומר לך? כך הוא מספר. ימים רבים לא הצלחתי ללמוד בישיבה, פרצה מלחמת העולם, כל הבחורים עזבו והישיבה נסגרה. הרבה ללמוד לא למדתי. אבל החיבוק הזה, שתי השאלות הללו במבחן, של מה אכלתי ומתי אכלתי, איפה ישנתי ומתי ישנתי, שתי שאלות הכניסה שלי לישיבתו של הגאון רב שמעון שקופ, מהדהדות באוזניי כל החיים. אני כבר בן 90 פלוס. זוהי הסיבה, זהו הכוח שכל המשפחה שלי הולכים בדרך התורה והמצוות. כי אני את התורה של רב שמעון שקופ קיבלתי, החיבוק הגדול, הנתינה הגדולה. זה בשבילי היה מספיק. זה בשבילי נתן את כל אהבת התורה והמצוות ברמה הגבוהה ביותר. משום שזהו היה מבחן הכניסה שלי לישיבה שלו. זה בדיוק הדברים שעליהם אנחנו מדברים, וטוב לו עמך. אתה רוצה להעביר מסרים לאותו עבד עברי שלא עליכם ולא עלינו גנב, שנאלץ לעשות דברים שלא יעשו? די בשיחות מוסר. די בכל מיני תובנות. וטוב לו עמך. תן לו קרית, תן לו שמיכה, עמך במאכל, עמך במשקה, תן לו לאכול. תן לו לשתות, תחבק אותו. תן לו הרבה חום ואהבה. תן לו את הלב שלך. הכל ייכנס. הוא יישר את אורחותיו, ישנה את דרכו, והוא כבר יגיע למקום הנכון שאליו הוא צריך להגיע. זהו המסר שלי, מאזינים יקרים, מפרשת משפטים. כל כך הרבה דברים אנחנו רוצים להעביר לסביבה שלנו. לאישה, לבעל, לילדים בבית, לתלמידים, לתלמידות, לחברי הקהילה, לשכנים, לחברים, לסביבה. אנחנו רוצים להעביר הרבה מסרים, לשנות הרבה דברים, ליישר הרבה אנשים, מתוך דאגה אמיתית, מתוך אכפתיות, מתוך רצון טוב וכנה, שהסביבה שלנו תהיה טובה יותר, שהתלמידים שלנו ילכו בדרך הנכונה יותר, שהילדים שלנו יעלו על הדרך האמיתית. אין ספק. זה דבר גדול, דבר חשוב, וזה גם בתחום אחריותנו. יש לזה צורה. יש לזה דרך. הגישה שהתורה הקדושה מספרת לנו בתחילת פרשת משפטים, זו הדרך הטובה ביותר. נתינה בלתי פוסקת. חום ואהבה לאין ארוך ואין שיעור. רק כאשר ניתן וניתן וניתן ולא נפסיק לתת, רק אז יעברו המסרים. רק כאשר נלמד לחבק, רק כאשר נלמד להרעיף, רק כאשר נלמד להשפיע ולהיטיב עם כל הסביבה, רק אז ישמעו הדברים שלנו, יתקבלו הדברים שלנו, ייכנסו הדברים שלנו לתוככי הלב הפנימה. כי זו השיטה היחידה. זו הדרך היחידה להעביר מסרים חינוכיים, רוחניים, יהיו אשר יהיו. בנתינה, בערפה, באהבה, בחום, במאכל, במשקה, בחיבוק, במילה טובה, במחמאה, בפרגון, בהעצמה. לא חייבים לתת דווקא משהו לאכול. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. טלפון אחד נכון ומילה נכונה. מכתב אחד נפלא לתלמיד, או שפה של משפט ליד הציון במבחן, ניכרת השקעת, התלמיד נפלא, מתק שפתיים, ניכר העמל, רואים פירות, אתה בחור מקסים. מכתב ליד הסנדוויץ' בבוקר שאתה מכין לרעיה או להפך. מילה טובה לילד. אלו הדברים שיכולים להוביל את המהפכה האמיתית. אלו הדברים שיכולים להוביל צמיחה של ממש. נתינה ונתינה ושוב פעם נתינה. רק במסלול הזה, רק בדרך הזו, רק בגישה הזו, רק בהלך הרוח מהסגנון הזה, אפשר להעביר מסרים. זהו לא חידוש שלי. זה לא רעיון שלי וגם לא רעיון עכשווי, וזה גם לא משהו שתואם דווקא את רוח הדור. זה זכינו לקרוא בשבת בפרשת משפטים. כדי שאותו עבד עברי, כדי שאותו גנב יישר ויפלס את דרכיו ואורחותיו, כדי שאותו אדם יצא לאחר שנות העבדות טוב יותר, איכותי יותר, ישר יותר, וישוב על חיק משפחתו ללא גניבות וללא מעשים שלא יעשו, התורה בחרה את הדרך. הדרך היא לשים אותו בתוככי משפחה טובה, וזה לא מספיק. לא מספיק לראות משפחה איכותית מסביבו. לא מספיק לשמוע ולראות איך מתנהלת משפחה נורמטיבית. לא מספיק לשמוע בגנות הגניבה או בגנות המידות הלא טובות. וטוב לו אימך, יחס מועדף, נתינה בלתי פוסקת. הדרך להעביר מסר אמיתי נכון וכנה שירד למעמקי הלב, זה להיות ביחס מועדף. כאשר יש קר אחד, או שמיכה אחת, או מנה אחת לאכול, מי הוא זה מכל הבית שזוכה לקבל את זה? דווקא העבד. כל כך הרבה חיבוק, כל כך הרבה נתינה, כל כך הרבה אכפתיות, כל כך הרבה יחס, זה יפתח לו את הלב, זה יפתח לו את הנפש, זה יפתח לו את האוזניים. שם הוא יוכל להתחיל ולקבל מסרים. זה הלימוד היומי שלנו לשיחת היום של שבוע זה. חודש אדר שעומד כך בפנינו, ראש חודש בעזרת השם מחר בלילה. חודש של שמחה. חודש שבו אנחנו כל כך הרבה מספרים על הניסים, לחשוב על כמות הנתינה שאנחנו מקבלים ושאנחנו יכולים לתת. לחשוב על החיבוק הגדול שאבא נותן לנו וכמה אנחנו צריכים להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. חודש שמזכיר לנו שגם שרוצים להעביר את המסרים הטובים ביותר בעולם, הדרך שלהם היא בנתינה בלתי פוסקת. רק שפותחים את הלב, רק שנותנים, רק שמרעיפים, רק שאוהבים, רק שמחבקים, רק אז ניתן להעביר מסרים, יהיו המסרים אשר יהיו. תוכחה ומוסר, ליישר, לשנות, לשדרג, רק תוך כדי נתינה ונתינה בלתי פוסקת. ועם המסר הזה אנחנו נחתום את תוכניתנו להיום, שיחת היום. לא לפני ששוב נודה לבורא העולם על כל הנתינה והחיבוקים והשפע הגדול שהוא לא מפסיק לתת לנו. ריבונו של עולם, אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה מיוחדת לכל העוסקים פה במלאכה, בכל חי שממש נותנים ונותנים את נשמתם, כדי שאנחנו נוכל לעשות עבודת קודש. תודה לכם מאזינים יקרים שנתתם מזמנכם על מנת להקשיב לדברי התורה, שמועברים מתוככי פרשת השבוע. תודה מיוחדת לרב קלמן בר על הרעיון הנפלא, רבה הראשי של נתניה, שהותיר בי רושם אז, כפי שאתם שמים לב. אנחנו, אם ירצה השם, לשוב ונשתמע כאן מחר, בין השעה 12 ל-2 בלילה, כבר יהיה ליל ראש חודש אדר, בתוכניתי נפש החיים. אם ירצה השם, לשוב ונשתמע אך ורק בשמחות, בשרות טובות, ישועות ונחמות, נתינה, חום ואהבה בלתי פוסקים, ואך ורק שפע גדול ואמיתי. בשורות טובות.
האזנתם לשיעורו של הרב חיים הורוביץ.